הרב בני לאו.
מה יותר קשה מהפתיחה של פרק ג' מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו. אדוני, מה רבו צרי, רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו, באלוהים סלע. ואתה, אדוני, מגן בעדי כבודי ומרים בושי. ולא נתפס בכלל, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. באמת אפשר לשיר מזמור כשאתה בורח מבית מוגן שלך, כשהבית הופך להיות מקור לחורבנך. אני מנסה ללוות את דוד במעלה הזיתים, בבורכו מפני אבשלום בנו, רק להיזכר בפסוקים של ספר שמואל ב' פרק ט"ו, ודוד עולה במעלה הזיתים, עולה ובוכה, וראש לו חפוי, והוא הולך יחס, וכל העם אשר איתו חפו איש ראשו, ועלו, עלו ובכו. כמה נמוך עוד אפשר לרדת מאשר המעלה הזה של הר הזיתים? ירושלים, בבת עינו של דוד מאחוריו, בנו מחמד ליבו, מבקש את נפשו בתוך העיר, והוא, מעל פסגת הר הזיתים, מסתובב ואומר, שלום ירושלים, ואולי שלום ולא להתראות. הוא נע ונד בעליבות אל עבר המדבר, נטוש מחילותיו, מכל הדר כבוד מלכותו. איזה אלבון של מלך שהפך להיות אביון. למראה עין הכל נשבר. הוא שבר כלי, עולה עלו ובחרו בראש חפוי ויחף. ופתאום אנחנו מגלים כאן במזמור פסח מעולם אחר. פתאום מתברר שגם כשרבים קמים עליי, גם כשרבים כבר מספידים ואומרים אין ישועתה לו, פתאום מתברר שאותה שדרה פנימית שעליה דיברנו בפרק הראשון, אותה שדרה של התודעה, מלווה אותו בכל מקום. כבודי ומרים ראשי. הפסוק המדהים בעיניי, יותר מכל בפרק שלנו כאן, זה לא רק מה שהוא אומר, אתה השם מגן בעדי, כבודי, מרים ראשי, אלא דווקא בפסוק ו' שהוא אומר, אני שכבתי וישנה, הקיצותי כי אדוני ישמחני. זה נראה בעיניי בכלל כמעט הזוי. הרי כל אחד מאיתנו מכיר את נדודי השינה בימי סערת הנפש, לילות נטולי שינה של דאגת לב. תנסו לתלוש את הפסוק הזה מהקשרו, ותגידו להיכן הוא שייך. אני שכבתי וישנה, הקיצותי כי השם ישמחני. תמצאו את עצמכם מן הסתם באיזה חופשת קיץ בערי האלפים. מה זה? דוד במעלה הזיתים עולה ובוכה, ואז מספר לנו מתוך עולמו הפנימי, למרות הכל, אני שכבתי וישנה, הקיצותי כי השם ישמחני. מה הסוד? איך זה עובד? אני חוזר לפרק הקודם, הפרק שהיה חבור לפרק א', פרק ב', שם שמעו את המילים, בני את, בפרק ב', כשהוא אומר, אני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. זוהי תודעה אחרת. התודעה שדיברנו בפרק א', שתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, זה תחושת ההכרה של האדם, התודעה שהוא מחובר, שיש לו שורש, שיש לו מי מעיין שזורמים תחתיו, הם נותנים לו את הביטחון בכל דרכיו. כאן אנחנו מדברים על מלך, על מלך ששומע את דבר האלוהים אומר לו, בני אתה. סיימנו את הפרק הקודם במילים אשרי, אשרי כל חוסי בו. כשיש הורה ששוחח על ילד, זוהי תחושת הביטחון הגדולה מכולם. גם במצבים הקשים ביותר, אתה יודע שיש לך בסוף בסוף מישהו שיוהב אותך ללא תנאי. אני חושב שזוהי תמצית חוויית ההורות. האנרגיה שההורה שולח לילד בכל דרכיו, הביטחון שאדם, גם ילד בן 30 הוא ילד, בכל דרכיו הוא הולך ויודע שמישהו, אמא ואבא, תמיד תמיד ישמשו כתובת, מקלט, כן בשבילו. דוד בורח מהילד שלו והופך בעצמו להיות ילד שנאחז בחיבוק הורה, חיבוק שסומך, שתומך. זה לא עניין של גיל. זה פשוט מצב נפש שנע בין הביולוגיה והפסיכולוגיה, יש נקודה אחת בעולם ששם מותר לי להתנפץ בביטחון. שם אני יכול להיות הילד שגם אם אני עוזב את הבית עולה ובוכה, כשאני הולך לישון, אני מתכנס בתוך אולי הרחם המבטיחה של אמא. באופן מאוד מאוד יפה מצאתי פירוש שכתב יהודי, שהוא היה חכם מקורדיסטן, אחרי זה הוא עלה לארץ, רבי יוסף גרג'י, כתב ספר בשם עדות ביוסף, והוא אומר על הפסוק שלנו, אני שכבתי ואישנה, הקיצותי, כי השם ישמחני. אומר רבי יוסף גרג'י, זה העניין נועד להזהיר כל אדם כמה צריך לכבד אבא ואמא. כל מה שיכבדם כל ימיו לא יוכל להשלים את שכר הצער שמצטערים על אותה שנה הראשונה שמטפלים בו, ועל החולי האחד שחלה כשנולד, ושכר כל שאר הצער יהיה מונח עד שיבוא אליהו ויכריע ביניהם. אומר רבי יוסף גרג'י, כמה עמל עמלו ההורים שלך לגדל אותך. אתה תזכור בכל דרכיך שתמיד תמיד היה לך לאן להתנפץ, היה לך לאן ליפול, ולכן ישתדל כל מה שיוכל להפיק רצון הוריו בתכלית אהבה. הנה, שכרו איתו. ואני שואל, האם אפשר להגיע למדרגת קשר אינטימי שבין אדם לאלוהיו, שנוסח כזה שקט וביטחון, כמו שילד מחובר בטבור כל ימיו לאמא, אולי גם לאבא? זאת תמצית החוויה שמבקש להעביר לנו המשורר ביחס לאדם שמצליח להתעצם אל תוך עולמו הפנימי, לתוך שורש נשמתו. שם, בלב לבך, חבויה אותה נשמה שהיא פיסת היד של האלוהים שמלווה אותך בכל דרכיך.